רביעי בפרק ה', פרק ה', פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. פה אנחנו באים לפרשה של עשרת הדברות, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. למעשה הפרשה הזאת של הציווי לזכור את עשרת הדברות ולא לשכוח אותו, מתחיל לפני כן, כבר בתחילת הפרשה. ישמרו לכם פן תשכחו, זה בפרק ד', ישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם אשר קראת עמכם. ואז הוא אומר, ואם תשכחו מה יקרה, ועשיתם לכם פסל תמונת קול, ואז יגרם, כי השם אלוקיך יש אוכלה, הוא הקריאה של תשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, והפיץ השם אתכם בגויים, וכל הפרשה הזאת. ואז באמצע הוא חוזר, בשר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. ואז הוא חוזר לפרשה של אתה הראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, מן השמיים ישמיעך את קולו. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן. באמצע הפרשה הזאת של מתן תורה נכנס, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרחה שם ושדנוס שם הרוצח, והוא גומר את זה, וירשו את ארצו בעבר הירדן, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם שמע ישראל את החוקים. ממש באמצע הפרשה של, כשהוא מסביר לעם ישראל את מעמד הר סיני ועשרת הדברות, מתן תורה, נכנס הסיפור הזה של אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן. אז מדרש כבר עומד על זה, המדרש לקח טוב, ואומר שכמו, למה הכניס משה את אז יבדיל משה? כי הוא בא ללמד לעם ישראל שדברי תורה מצילים את בעליהם מכל צרה, כמו עיר מקלט שמציל את הרוצח, לקח מקלט בינתיים. זאת אומרת שיש, הוא שם מקלט באמצע הפרשה של מתן תורה להראות שכמו שאדם יכול להיות רחמנא ליצלן רוצח, אפילו רוצח, אבל אם הוא יברח לעיר מקלטו, ישב שם עד מות הכהן הגדול, והוא ינצל מהגזרת מוות שמגיע לו. אותו דבר כשם ש... למעשה גמרא במכות אומרת את זה כבר, שכשם ש... עיר מקלט קולטת את הרוצח, כך דברי תורה קולטים. אדם שמגיע לו תורה או משהו דומה, הוא לך עמי בו בחדריך, לך לחדרי תורה, ברגע שהוא הולך ולומד תורה, אז הוא ניצל. ולכן באמת גם פה, דברי תורה מצילים את בעליהם, זה הצדור של הפרשה, שיש באמצע הפרשה של מחדרה, נכנס לפרשה של עיר מקלט. ואז הוא אומר, השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב. הוא אומר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו אלה פה היום, כולנו חיים. זאת אומרת, אנחנו עצמנו, שהיינו במתן תורה, אנחנו פה היום, כולנו חיים. מעשה אורח חיים הקדוש שואל, שזה לא היה ממש אותו ציבור, הרי פה משה רבינו חוזר על זה בימים האחרונים לימי חייו, נכון? מועיל משה בארץ התורה הזאת, זה היה מראש חודש שבט, עד זין באדר. זאת אומרת שבימים האחרונים, ואחרי 40 שנה שהיו במדבר, שכל הדור שהיו בני 20 עד 60 בבית אלפים תף ממחת, בזמן יציאת מצרים, כולם כבר נפטרו במדבר, כולם מתו במדבר. היום, ט"ו באב, זה היום שפסקו מתי מדבר מלמות. שיטה ראשונה בגמרא, למה 15 באב זה יום, יום טוב לישראל. סתם, דרך אגב, ממש בסוגריים, הרבי צדוק הכהן כותב, ש... 15 באב זה היום שמראה את הכוח של מנהג ישראל. אומרת, כי גם כשהגמרא באה להסביר למה 15 באב הוא יום של חג, יום טוב, אז אומרת, דבר ראשון, זה יום טוב. למה? אבל אין איזשהו מקור. אז למה זה יום טוב? אז באים להסביר את מנהגם של ישראל. או בגלל שפסקו קלום מתי מדבר מלמות, או בגלל שזה יום דבר מגל, ששברו את המגל, שהפסיקו לחתוך עצים, או בגלל שהותרו שבטים לבוא זה בזה, או בגלל שהוא תר שבט בנימין לבוא בקהל. אבל הכל סיבות שלא בגלל המקבע על ידי חכמים חג. זה סיבות למה עם ישראל נהג חג. זה לא דין, זה לא הלכה, זה לא ציווי. לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה מנהג ישראל. ומנהג ישראל יש לו כוח גדול מאוד. כך כותב רבי צדוק הכהן ברסיסי לילה. אתה רואה, זה יום שמנהג ישראל הוא שיהיה יום טוב. וכשמחר בבוקר לא יגידו את החנון, זה שמנהג ישראל זה שזה יום טוב. במנהג ישראל יש כוח. יש מי השילוח. מי השילוח הוא הרב של רבי צדוק הכהן. ומי השילוח מרדים, מרדים. הוא כותב, יש לו ספר שנקרא ליקוטי השס. על ליקוטים על סדר הגמרא, ושם במסכת תענית, בתענית, יש הרי את הגמרא הזאת פעמיים, במסכת תענית בסוף המסכת, ובבטרה, קוף חפלה. הוא כותב במסכת תענית, שהיום הזה, זה היום שמתחיל להאיר אורם של ישראל. אומר, למה? הגמרא אומרת שביום הזה היו מפסיקים לחתוך עצים למערכה. למה היו מפסיקים לחתוך עצים למערכה? כי תשש כוחה של חמה. הכוח של השמש נחלש. השמש מכה בעוז, עם כל הכוח עד התאריך הזה, עד תדבב באב, כשהגיע תו באב, אז הכוח של השמש חלש יותר. ברגע שהכוח של השמש חלש, אז אפשר, אז מפסיקים לחתוך. אומר, מי זה חמה? חמה זה הגויים, לבנה זה עם ישראל, נכון? אז יש, הכוח של חמה תשש, הכוח של אומות העולם, שמאיר בעוצמה, נהיה חלש. ואז מתחיל להאיר, כוחם של ישראל, כשהליקוי חמה, סימן רע לאומות העולם. והיום הזה, לבנה במילואה. איך מישהו סיפר לי שימים האחרונים הוא שמע ברדיו, שאמרו שם שבמצפה רמון, במצפה הכוכבים, במצפה רמון, אמרו שהשנה בטו באב יהיה ירח מלא. מה לעשות? תראה, אתה תשמע, נס גלוי. זה הבורות שלא יודעים מה זה חודש העברי, אבל בסדר. נו. עוד סמך, למה? חמש עשרה באלף ב' זה עוד סמך. יפה, נו מה... נכון, המאה שילח עצמו ממשיך ככה. יפה, אני עכשיו מבין מה הוא אומר. המאה שילח ממשיך, אני לא הבנתי מה הקשר, אבל לפי מה שהוא אומר זה נפלא. המאה שילח ממשיך ואומר שהיום הזה זה היום שתשש כוחה של חמה. ומהיום הזה מתחיל והולך ומאיר אורם של ישראל יותר ויותר. וזה סוד מה שהקדוש ברוך הוא עושה מחול הצדיקים, כי מסכת תענית, הגמרא אומרת שטו באב זה יום חג לעם ישראל, יום טוב לישראל, והגמרא ממשיכה שעתיד הקדוש ברוך הוא, מה הקשר? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, והמאה שינוח ממשיך, שמתברר שכל כוונתם של ישראל לטובה. אז זה המחול הצדיקים. אז מה שהוא אומר שכוונתם של כל ישראל, לטובה, זה הסבר ידוע על מה זה מחול הצדיקים. לוקחים את כל הצדיקים, מושיבים אותם בעיגול, והקדוש ברוך הוא באמצע, וכל אחד מראה באצבעו ואומר, זה השם קיבינו לו. אז יושב אחד ומצביע מערבה, ויושב מולו אחד ומצביע מזרחה, אז איפה? אז זה ככה, בחיים שלהם היה נראה שהוא מראה לכאן והוא מראה לכאן. אבל זה לא נכון, שתי מתכוונים לאותו אחד. רק שפשוט באמצע, הוא בא מהכיוון הזה, אז הוא מראה ככה, הוא בא מהכיוון הזה, אז הוא מראה ככה. זה נראה מנוגד, אבל זה לא מנוגד. מי בראש? זה מן הגם של ישראל, שיש מחול. זה השלמות של ה... טוב, זה הסמך, זה ידע. כל אחד... נכון. לפי היכולת שלו, לפי הכלים שלו. אי אפשר, אם אדם לא מגיע, אם לא מביא כוס, אין לאיפה למזוג לו. זה צריך להכין כוסו. יש, עכשיו זה התקופה של סיום השס. יש כל יום סיומים במקומות אחרים. מה המקור שעושים חגיגה בסיום השס? הגמרא אומרת שאמר אביי, בשבת קוף י"ח, אמר אביי, כי שלים צובה מרבנן מסכתא, אבידנא יום התווה לרבנן. למה דווקא לרבנן הוא עושה את היום התווה? אז ראיתי הסבר שהפוסקים, האור זרוע, רבנו יצחק מבינה, באור זרוע, כותב שנהגו בשמחת תורה, שעושים מסעודה לגומרה של תורה. אומר, מה המקור שעושים שמחת תורה? כן, ביום האחרון של סוכות, עושים שמחת תורה שזכו לסיים את התורה, הוא מביא מדרש על שלמה המלך. ששלמה המלך היה אל שלמה נראה, בגבעון נראה השם אל שלמה. הוא אמר לו, שאל, מה אתן לך? מה, אתה חפץ באושר, בחוכמה, בחלום הלילה אפילו, כן? יש הרבה שמרים, הם יכולים לבקש חוכמה, אבל הוא בחלום ביקש חוכמה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, החוכמה נתונה לך, והעושר, וכל מה ששאלת, הכל תבקש. הוא קיבל הכל. ואז שלמה, ויקט שלמה, והנה חלום. אמר רבי יצחק, שקם הוא שמע ציפור מטפטף, והבין מה מטפטף. אור חמור נוער, ומבין מה נוער. הוא ראה, קט שלמה, והנה חלום, הוא קם ורואה שזה אמיתי. ויעש משתה גדול, ויבוא ירושלים, ויעש משתה גדול. הוא נסע מגבעון לירושלים, ושם הוא עשה משתה. אמר רבי יצחק, מכאן שעושים תעודה לגומרה של תורה. כך אומר האור זרוע. עכשיו, לכאורה, השאלה שכולם שואלים, מה שלמה? שלמה גמר משהו? לא, הוא רק התחיל. ונתת לעבדך, מה שלמה המלך ביקש? ונתת לעבדך לב שומע. לב שומע. הוא ביקש שיקבל לב שומע. הוא קיבל לב שומע, ואז הוא עושה סעודה לגומרה של תורה. אז מכאן אומרים, כולם אומרים, שהשמחה של הסעודה זה להתחלה. לא רק על הסיום. אם ככה, למה אנחנו עושים סיום מסכת? בגלל שאדם גומר מסכת אחת, אז הוא מכין כלים ללמוד את המסכת השנייה. ככל שאדם לומד יותר, גם... אני חשבתי, האור זרוע כותב את העניין של סיום לגומרה של תורה, בעניין של שמחת תורה. בשמחת תורה יש שתי חתנים, נכון? יש חתן תורה, יש חתן בראשית. מה זה חתן בראשית? על ההתחלה. אז גם בסיומי מסכת שעושים היום, יש חתן תורה ויש חתן בראשית. וכתוב, אומרים שחתן בראשית זה סגולה לעשירות, נכון? חתן תורה זה סגולה ללימוד תורה, חתן בראשית זה סגולה לעשירות. למה חתן בראשית סגולה לעשירות? חשבתי שהרב אוזנר, הוא הרי תלמיד של הרב מאיר שפירא מלובלין, הרב אוזנר, הוא דיבר השבוע בסיום הש"ס, אז הוא אמר שזה סגולה. מי שמתחיל ללמוד את הש"ס, שהוא מתחיל לעשות מצווה, אז משמיים מסייעים לו שהוא יזכה לגמור אותה. אם בא מלאך המוות באמצע השבע שנים האלה, אמר, סליחה, התחייבתי על משהו, מילה זה מילה, אני צריך לגמור את הש"ס, אחר כך תבוא. ואז, כאילו, ככה אומר, זו סגולה שאדם, זה יכול להיות שאותו דבר גם חתם בראשית. אדם, הוא מתחיל את התורה, אז הוא יזכה לעשירות. למה? שיהיה לו כסף, שהוא יוכל ללמוד. אם יצא תרוץ בפרנסה, יהיה לו עונס, הוא לא יוכל ללמוד, יהיה אנוס. ככה מסדרים לו פרנסה, חתם בראשית, ומקבל על עצמו עול תורה, וזה זוכה שיהיה לו סיוע ללמוד תורה. אז זה עושים סעודה לגומרה של תורה. יש באמת מה להעריך בזה, אבל נחזור לענייננו. טוב, ואז יש יום שקלו, אמרנו, זה היום ט"ו באב, בסדר, יום שקלו מתי מדבר מלמות, אבל איך הוא אומר פה? כי איתנו, אנחנו אלה פה היום, כולנו חיים. היום כולנו חיים. אומר האור החיים הקדוש, שאומר שכולנו חיים, זה הולך מה שאחריו. כולנו חיים למרות שפנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. למרות שהזכינו לגילוי שכינה, למרות זאת נשארנו בחיים. אבל הוא אומר למען האמת, הוא אומר שאולי מדובר על חלק מהעם שנשאר, הצעירים יותר והאנשים והמבוגרים יותר שעליהם לא הייתה הגזרה. הוא אומר, אבל זה דוחק, זה מה בא ללמד אותנו, כולנו חיים, מה החידוש בזה? כשהוא מתכוון להגיד, כולנו חיים, למרות שפנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. הקדוש ברוך הוא דיבר עם כל עם ישראל פנים בפנים. ידוע שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שהבחירה ביד כל אדם נתונה. אם רצה, יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. ואם רצה, יכול להיות רשע כמו ירבעם בן נבט. אז כולם שואלים, איך אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבינו? הרי משה רבינו לא היה לא קם בישראל כמו משה עוד. אי אפשר להיות. הר"ן בדרשות אומר שמשה רבינו זכה למדרגה מסוימת, הוא עבד, 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 עבד בכוח עצמו עד שהגיע למדרגה מסוימת. משם והלאה, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לו במתנה. מה שמשה רבינו השיג מכוח עצמו, זה כל אדם יכול להשיג. את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא אומר, לא נתתי את המתנה הזאת לאחרים, אני לא אתן. זה לא דבר שתלוי בבחירה של אדם. אני בבחירה שלי יכול להיות בדיוק כמו משה רבינו. עד כמה שמשה רבינו הגיע מעצמו. זהו, משם והלאה לא. יש מפרשים אחרים שאומרים שלא, לכל אדם יש בפוטנציאל להגיע גם לדרגה של משה רבינו בנבואה. אומר מה? כי הרי עם ישראל כולם פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אני ראיתי את זה יותר מהמפרשים האחרונים. הר"ן, דרשות הר"ן זה מהראשונים, אבל זה באחרונים הם אומרים, שפנים בפנים, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו את זה בכוח. כל אחד מאיתנו יש לו את זה בכוח. פנים בפנים, שמה זה פנים בפנים? אומר הרמב״ם, שאחד מעיקרי האמונה זה לדעת את ההבדלים שבין נבואת משה לנבואת כל הנביאים. משה רבינו היה עומד פנים בפנים. למרות זאת שאר הנביאים לא היו נרתעים, הם לא היו יכולים לעמוד פנים בפנים. כל יהודי בעצם הוא יכול לעמוד פנים בפנים, כמו שיש לנו את זה בכוח. אותו דבר גם בלימוד תורה. אדם יכול ללמוד את כל התורה כולה. למה? כי כשהוא היה עובר בבית אל אמו, לימדו אותו את כל התורה כולה. למה? מה יש מזה? אם בכל מקרה אתה משגיח לו את זה כשהוא יוצא, אז מה יש ללמד אותו? הוא כבר ילמד את זה פעם אחת. יש לו את זה בכוח. עכשיו הוא צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זה הרבה פעמים זה נראה, סתם, זו נקודה ש... ראיתי מדרש. המדרש אומר, בפרשת האזינו, לא בשמיים היא, לא רחוקה היא ממך, ולא מעבר לים, כי קרוב אליך, הדבר מאוד. לא, שלא תגיד, נפלאתי ממך. לא, המדרש אומר, משל למה הדבר דומה, אדם נכנס לבית הכנסת, ורואה אנשים שיושבים ולומדים. אומר, מה, אפשר ללמוד? אומר לו, כן, אתה צריך ללמוד מקרא ומשנה והתלמוד והלכות והגלות. אומר, מי יכול ללמוד את כל זה? ככה אומר הבן אדם, רואה אנשים יושבים ולומדים, איך אפשר? אז הוא עוזב הכל. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לשתי אנשים שראו כיכר הלחם תלויה. הטיפש מה הוא אומר? איך אפשר להגיע לכיכר הזה? והולך. החכם אומר, רגע, ולא אחד תלאה? מישהו תלה את זה, אז אפשר להגיע. אז הוא מביא סולם, מביא מקל ומוריד את זה. אותו דבר התורה. בא טיפש, אומר, מה התורה כל כך גדולה? איך אני אצליח להשיג את זה? אז הוא עוזב. אבל החכם אומר, נו, נביא סולם, נביא מקל, נגיע. טוב, אותו דבר אומר המדרש, אדם חושב, אי אפשר ללמוד, הטיפש חושב, אי אפשר ללמוד את כל התורה כולה, הוא עוזב הכל. החכם יודע שאפשר. אני חשבתי לעצמי, רגע, מי צודק, החכם או הטיפש? רגע, לי נראה, אולי אני לא בסדר, אבל מי נראה שהטיפש צודק? אפשר להשיג את כל התורה כולה, אי אפשר. מי השיג? הגאון מווילנה? הוא השיג את כל התורה כולה, אולי, גם לא בטוח. אבל מי, איך אפשר להשיג את כל התורה כולה? מי הריאלי, החכם או הטיפש? אבל התשובה, יש בו הסבר מסוים. יש מאירי. המאירי במשלי, פרק ח', פסוק למד, 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 לא זוכר בינו. המאירי כותב שם ככה, למה צריך התמדת הלימוד? אז הוא אומר שאל תחשוב שהתמדת הלימוד זה רק בשביל הזמן שלומדים. התמדת הלימוד זה גם בשביל שכשאדם יושב ולומד, הוא נהיה יותר חכם, והוא יכול ללמוד יותר. הוא אומר, נניח אדם שלומד 10 שנים, אל תחשוב שהוא למד בשנה הראשונה עשירית, בשנה השנייה עוד עשירית, בשנה השישית עוד עשירית. זה לא מתחלק 10% כל שנה. הוא אומר, שנה ראשונה הוא למד קצת מאוד, שנה שנייה הוא למד כפול משנה ראשונה, שנה שלישית למד כפול משנה שנייה. ככה זה מכפיל את עצמו. מכפיל, מכפיל, מכפיל. ולכן, כשאדם מתמיד בלימודו, זה הכל שלבי הפסקים, כשאדם מתמיד בלימודו, הכלי קיבול שלו נהיה יותר גדול. הבעיה של הטיפש, ושלי גם כן, במקרה הזה, זה שאני רואה לפי הכישרונות שלי היום, האם אני יכול להשיג את כל התורה, ואני אומר, לא, אין סיכוי. זה לא נכון, זה כמו בלון. כמה מים אפשר להכניס בבלון? אני רואה אותו עכשיו. בערך חצי כוס. תמלא חצי כוס, מה יקרה? זה יתנפח, אתה תוכל להכניס עוד כוס שלמה. תמלא עוד כוס שלמה, זה יתנפח, תוכל להכניס שתי כוסות. הבלון הוא סופי, הוא נגמר באיזשהו שלב. המוח של בן אדם עוד אפשר להכניס הרבה, בפרט המוח הרוחני שלו. ולכן כשאדם ילמד תורה, פתאום הוא יראה הכישרונות מתרחבים, הראש מתרחב, הלב מתרחב, היכולת מתרחבת. ככל שאדם לומד יותר, פתאום הוא יש לו יכולת להשיג יותר. עם המוח שיהיה לו אחרי שנה של לימוד, אחרי 5 שנים של לימוד, בטח שהוא יוכל להשיג את כל התורה. וזה בעצם החשיבות של הקביעות. זאת אומרת, אני חסים לבית הכנסת, רואים אנשים שלומדים, מתיישבים ללמוד ביחד איתם, אז זוכים. המוח מתרחב, אבל בהתמדה. איך אומר המאירי? בהתמדת, הוא מביא את זה מרבי סעדיה גאון, בהתמדת הלימוד. זאת אומרת, רצף, להקפיד מאוד 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 על הרצף. לא לדלג, לא לברוח, יום אחרי יום. כן. קרייזר, כן. עכשיו, נו, איך? הוא אומר על הזיכרון, הגמרא אומרת, אתה תעיף עיניך בו ואיננו, אפילו אין מדף אף. אדם שפורש מהתורה, שוכח אותה. אבל מה שרב אלישיב אומר זה לגבי הזיכרון. אנחנו אומרים גם לגבי היכולות, הכישרונות, שאדם משתפרים, טוב, זה ט"ו באב, היום שזה לא מוסיף. מהיום אתה צריך להוסיף בלימוד התורה. טוב, בכל אופן, בפנים בפנים דיבר השם עמכם באו מתוך האש, ולכן לכל יהודי יש בכוח את האפשרות להיות כמו משה רבינו, בדרגה של פנים בפנים. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא. למה משה עומד? אז נסדר אור החיים, תלוי איזה דיברות. חלק מהדיברות היו פנים בפנים. איזה? שתי הדיברות הראשונות. אנוכי, זה לא יהיה לך. ושאר הדיברות היו אנוכי עומד בין השם וביניכם, משה רבינו עמד בין העם להגיד לכם את דבר השם. כי הראתם מפני האש. ולא עליתם בחר לימו. יש פירוש מאוד יפה של רבי סחר דוב מבלז, הסבא של האדמור הנוכחי. הוא אומר, יש בה פיוט של רבי יהודה הלוי לשבת, ובאו כולם בברית יחד, יונה מצא בו מנוח, כן? ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד, ופתחו וענו השם אחד, ברוך הנותן ליעף כוח. אומר, מה ההסבר בקטע הזה? אומר, כתוב במדרש שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, ענו עם ישראל. שמקבלים או לא מקבלים, הנה, מקבלים, זה מה שמענו, שמקבלים. אומר, למשל, יקבד את אביך ואת אמך, שזה מצוות עשה, ענו כולם ואמרו, הן, עם הן, כן, הן, מקבלים, כן. זכור את יום השבת לקדשו, פתחו כולם ואמרו, הן, לא תרצח, לאו, לא תנאף, לאו, לא תגנוב, לאו, לא על כן, כן, ולא, לא. אומר, אבל מה יאמר דיברה הראשונה? שתי הדיברות הראשונות הרי נאמרו מפי הגבורה כאחת, דבר שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך. אחד מהם זה מצווה, אנוכי, ואחד מהם זאת עבירה, לא יהיה לך. אז מה הם אמרו? אין עולב. אז הוא אומר, פתחו וענו השם אחד. מה זה פתחו וענו השם אחד? הם אמרו את המשמעות, גם של האנוכי וגם של הלא יהיה לך. כך אומר רבי סחר דוב מבלז. זהו, פתחו וענו השם אחד. טוב, זה, עכשיו יש לנו את הדיברות. הדיברה הראשונה זה, דרך אגב, איך אפשר לפצץ, זה הפירוש של המגיד במדריץ'. ומה זה אנוכי עומד בין השם וביניכם? אנוכי, האנוכיות של הבן אדם, זה מה שחוסט בין השם וביניכם. כשאדם מצליח לבטל את האגו שלו, לבטל את ה... איך הוא קורא לזה? בנות ישראל, בני ישראל יפים הם, אלא שהעניות מנבלתן. אז אצל אשכנזים שאומרים א' כמו א', זה מסתדר. שהעניות מנבלתן, שהעני של הבן אדם, זה מנבל אותו, זה מלכלך אותו. אם בן אדם יכול להיות כל כך יפה, בן אדם יכול להיות כל כך יפה, כל כך יפה, אבל מה, האגו הזה, העני, האנוכי, עומד בין השם וביניכם, זה מנבל אותו, זה מלכלך אותו. כך אומר המגיד מדריץ'. האמת היא, התיקון של האגו זה כשמעלים אותו לכיוון חיובי, גם את האנוכי הזה, את האנוכיות הזאת, להרחיב את האנוכיות גם על אנשים אחרים, להרחיב את זה, להעלות את זה, זו תכונה שהיא בעצם מידה, כן? מה זה מידות? צריך להשתמש בזה במידה. גאווה במידה, פזרנות במידה, כעס במידה, זה מידה, זה הגדרה של מידות, במידה, לא מדי הרבה ולא מדי קצת. אפשר, היה אחד מהגדולי האדמו"רים החסידים, קראו לו רבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא היה הרב של הבעל התניא, תלמיד של המגיד ממדריץ'. הוא היה חותם על מכתבים שלו, השפל באמת. ככה היה חותם, השפל באמת, מנחם מנדל מויטבסק, היה חותם בעיר אחרת שהוא היה גר שם. ככה תמיד היה חותם, השפל באמת. היו כמה חסידים שהחליטו לחכות את האדמו"ר, מכיר את החיקוי הזה, כמו קוף, אחרי בן אדם. הוא חותם השפל באמת, אז גם הוא התחיל לחתום השפל באמת. אז אמר אז אחד הצדיקים שהוא שפל באמת, והם באמת שפלים. טוב, לענייננו. אומר אנוכי עומד, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, לא תעשה לך פסל, כל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוקיך כלקנה, פוקד אבון אבות על בנים, על שילישים ועל ריבעים לשונאי. חשבתי מהלך מסוים, אני באמת מציע את זה רק בדרך אפשר. מה זה פוקד אבון אבות על בנים ועל שילישים ועל ריבעים לשונאי? למה הקדוש ברוך הוא מעניש רק עד ארבע דורות ולא יותר? למה בכלל? בנביאים אתה רואה אבות אכלו בוסר ושיני בנים. ביום ההוא יאמר, הנביא אומר שביום ההוא יאמר שאבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, זאת אומרת הגאולה שלמה זה כבר לא יענישו ילדים בגלל ההורים. הגמרא כבר שואלת את הסתירה לכאורה שיש פה. מצד אחד אתה רואה פוקד אבון אבות על בנים, מצד שני אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. אז אומרת הגמרא תלוי, אם מחזיקים במעשה אבותיהם או שעזבו את מעשה אבותיהם. אם לא מענישים בן אדם על מה שאבא שלו עשה, רק מה הגדרה? מענישים אותו על מה שהוא עשה. אני חשבתי אולי להגיד בצורה כזאת, תארו לעצמכם, באמת אני מביא משל ממקום רחוק בשביל ההסברה של העניין, תארו לעצמכם ילד שנולד בגרמניה ב-1933 בתרצ"ג, שאותו רשע יימח שמו עלה לשלטון, וכמובן מאז התחיל בגרמניה בתי הספר, הגני ילדים, תנועות נוער, צבא, תקשורת, הכל בסגנון אחד. מה מוסרי? להרוג, לרצוח וכו'. אדם כזה, הוא מגיע עכשיו בסוף המלחמה, תשו"ו, מעמיד אותו למשפט, הוא כבר ילד בן 13. עוד, אתה יודע מה? הוא נולד לפני כן, נולד 5 שנים לפני כן, הוא עוד לא קלט, הוא נכנס לגן ילדים בגיל 15. עכשיו הוא חייל והרג יהודים במחנה השמדה. בן 19. אתה בא להניש אותו, הוא אומר, סליחה, מה אתה רוצה ממני? צלק של מנצחים, ככה זה נקרא, לא? צלק של מנצחים. אתה ניצחת, אז אתה יכול לעשות, אז לא צודק מה שאני עשיתי. אבא שלי, סבא שלי, המורה שלי, הגננת, כולם אומרים, לא רוצים ככה לעשות, שזה הדבר הנכון. למה אתה מעניש אותי? מה עשיתי רע? הוא צודק או לא צודק? הוא כשלעצמו צודק. רק מה? אנחנו מענישים אותו בגלל הדרך שבה אבא שלה חינך. אבא שלו חינך אותו. בגלל אנחנו מאשימים אותו ואת אבא שלו על ידי שאנחנו מאשימים אותו. זאת אומרת, זה בעצם עונש לאבא שניתן לילד. למרות שמהילד הזה בעצם אין לך מה לדרוש. הוא חונך בצורה כזאת. זה מה שחינכו אותו. עכשיו, דבר כזה עד כמה דורות. אז פה אתה רואה, כשהתורה נותנת עונש לבן בגלל האבא, זה באוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. בוא נניח בתיאור כזה של גרמניה. אם גרמניה הייתה שורדת עוד דור או שתיים, עד איזה דור אתה יכול להניש את הילדים בתור עונש לאבא? זאת אומרת שיש איזו דרישה על הילד, איזושהי דרישה עליו, תחשוב שאולי הדרך שמוליכים אותך בה היא לא דרך נכונה. איך אומרים? פקודה שדגל אדום מתנוסס מעליה. השאלה היא, אדם שחונך בצורה, אני יכול לראות לך אנשים שעושים היום מעשים של רצח, ופקודות שדגל אדום מתנוסס עליהם, והם בטוחים שהם עושים דבר טוב. השאלה אם אתה יכול לתת בן אדם כזה לתת לו עונש או לא. אז זאת שאלה, לא, זאת שאלה מוסרית קשה, כן? הנקודה היא, אולי, אני לא יודע עוד פעם, בדרך אפשר, יכול להיות שפוקד אבון אבות על בנים, על שלישים ועל רבעים, לשונאי, ואוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, זה עונש משולב לאבא, לסבא ולילד. עד ארבע דורות עוד שייך לתת עונש לילד בגלל הסבא שלו, ובעצם העונש הוא גם לסבא על הדרך שהוא הולך בה, על הדרך שהוא חינך. טוב, משאיר את זה בסוגריים. צריך למצוא לזה מקורות, ראיות, אני לא יודע. אמרתי את זה לתלמיד חכם והוא הסכים איתי, אז ככה, לכן אני מזכיר לעצמי להגיד את זה, אבל בכל זאת צריך לזה מקורות. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אז נראה ששתי הלשווא הם אותו דבר, אבל התרגום, שזה פשוטו של מקרא, התרגום אומר, לא תימא יצמד השם אלקך למגנה, לא תאמר את שמו של השם אלוקיך לחינם, כן? עשייה במגן, במגן שוויה, למגנה לחינם, הרי לא יזכה השם, השם לא יצדיק, לינקה, ימא בשמי לשקרה, את מי שידבר בשמו, לשקר. אז את הלשב הראשון הוא מתרגם לחינם, את הלשב השני הוא מתרגם לשקר. אז יש פירוש יפה של הרבי מקוט, פירוש מאוד ליטאי, אבל קצרה במיקות. הוא אומר ככה, יש גמרא בתחילת בבא מציעא, דף ב', עמוד ב', הגמרא אומרת שם, שאם שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע, יש ויכוח ביניהם, אז שניהם נשבעים. זה יישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה יישבע שאין לו בה פחות מחציה, שניהם נשבעים ומחלקים את הטלית. אמר בן ענת, אם כן, אילו ואילו באים לידי שבועת שווא, אתה מכשיל את שניהם בשבועת שווא. שואל הרבי מיקות, רגע, למה אתה מכשיל את שניהם בשבועת שווא? אחד מהם נכשל בשבועת שווא, אחד מהם צודק, ואחד שקרן. אז זה ששקרן והוא נשבע לשקר, הוא נשבע שבועת שווא. אבל השני לא נשבע שבועת שווא, למה בן ענת אומר, אילו ואילו באים לידי שבועת שווא? אומר הרבי מיקות, מתי יותר להישבע בשמו של השם? אדם שנשבע, הגמרא אומרת, איזה שבועת שקר ואיזו שבועת שווא. שבועת שקר זה אדם שנשבע על עמוד של אבן שהוא של עץ. או על עמוד של עץ שהוא של אבן. אבל אדם, או שנשבע שהוא לא יאכל והוא אוכל. אבל אדם שנשבע על עמוד של אבן שהוא של אבן, הוא גם נענש. למה? כי זה נקרא שבועת שווא. שבועה לחינם. הוא מבזה את השם של הקדוש ברוך הוא, שהוא מזכיר את השם שלו בלי סיבה. מה, על עמוד של אבן אתה צריך להישבע בשם השם שהוא של אבן? כולם יודעים שזה שבועה, תגיד את זה בלי שבועה. אומר הרבי מקוס ככה, כשאנחנו באים לבית הדין ויש לנו ויכוח מצודק, ואנחנו מעמידים את שתיהם, אחד נשבע ואחד לא, אז השבועה היא ברור. השבועה מבררת שזה שנשבע הוא הצודק, הוא מקבל את הכסף או נפטר מלשלם את הכסף. אבל אם אתה ממילא משביע את שניהם, זאת אומרת שהשבועה שאותו אדם האמיתי נשבע לא מבררת לנו כלום. למה? כי גם זה שמולו לא נשבע. אם רק אחד נשבע, אז זה שנשבע מברר שהאמת איתו, ופוקרים לטובתו. אם שניהם נשבעים, אז גם זה שנשבע באמת נשבע לחינם, כי השבועה שלו לא מבררת, כי הרי מולו יש מישהו אחר גם כן שנשבע. אז אחד נשבע לשקר, ואחד נשבע לחינם. אומר שיש פה שתי, וזה נקרא, אינו ואינו באים לידי שבועת שווא. ולכן גם פה בפסוק, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא לחינם, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא לשקר. זה שתי דברים שונים. טוב, יש לנו את אחר כך את הפרשה של שבת, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר תבחה השם אלוקיך. יש פירוש יפה של הרב מבריסק, הוא אומר שבזמירות שבת אומרים ששבת היא כחלה בין רעותיה משובצה. אומרים בפיוטים. כחלה בין רעותיה משובצה. אומר, מה זה כחלה בין רעותיה משובצה? שבת היא קלה. אומר, כל הקלות, כאילו, נראה אותו דבר, מה? יורה יהודי בשבת, השבת של כל היהודים, כולם נראים רוחניים, כולם נראים קדושים, תאורים, הכל בסדר. אומר, אבל הקלה, השבת, היא משובצת בין הרעות שלה, בין שאר הימים. יש שלוש ימים לפני שבת, ושלוש ימים אחרי שבת. אומר, אל תסתכל על השבת לבד. תסתכל איך הבן אדם נראה לפני שבת ואחרי שבת. השבת משובצת בין הריאות שלה, בין שאר הימים. למען האמת, הארי הקדוש מדבר על זה מאוד בעריכות, בדרוש בעינועם. הוא מדבר על זה שאדם צריך כל השבוע להיות סביב השבת. מיום רביעי להתחיל להתכונן לשבת. במעשה, במחשבה, בדיבור. להתחיל להתכונן לשבת עד יום שישי, שזה שיא ההכנות לשבת. ואחר כך, וכל הימים האלה, על ידי שהוא מתכונן לשבת, ועל ידי זה שהוא אומר בשיר של יום, נכון? מצאת עשי דאורייתא. זכור את יום השבת לקדשו, להזכיר היום יום פלוני בשבת, שעל ידי זה הוא ממשיך על עצמו קדושת שבת. על ידי שהוא מזכיר את זה. וביום רביעי הוא ממשיך על עצמו קדושת שבת מהשבת הבאה. יום חמישי עוד חלק גבוה יותר מקדושת שבת. יום שישי עוד חלק יותר גבוה מקדושת השבת. ואז יום ראשון, על ידי זה שהוא מזכיר היום יום פלוני בשבת, יום ראשון בשבת, אז הוא ממשיך מהשבת הקודמת קדושה, יום שני עוד קדושה אבל פחות, וביום שלישי עוד קדושה עוד פחות. ואז אחרי יום שלישי הקדושה של השבת הקודמת מסתלקת, ומתחילים להמשיך קדושה מהשבת הבאה. ככה שכל הגמרא למעשה בגיטין אומרת שזה תלתה קמה שבתה ותלתה בתר שבתה. שלושה ימים הם לפני שבת ושלושה ימים אחרי שבת. והשבת עצמה כחלה בין ריאותיה המשובצה. יש קורבן נתנאל. זה באמת, הקורבן נתנאל בגיטין, שם, בסוגיה של תלתה קמה שבתה, בתר שבתה, שם על הראש, כותב שהוא אומר שיש שלוש חלקים, יש נפש, רוח, נשמה. ככה הוא אומר. אז הוא אומר שביום רביעי ממשיכים את הנפש של השבת הבאה. יום חמישי את הרוח של השבת הבאה. וביום שישי את הנשמה של השבת הבאה. אגב, ביום ראשון נשאר נפש, רוח, נשמה של השבת הקודמת. ביום שני הנשמה מסתלקת, אבל נשאר נפש ורוח של השבת הקודמת. וביום שלישי נשאר רק הנפש של השבת הקודמת. ואז ביום רביעי עוד פעם מתחילים עם הנפש של השבת הקודמת. כך כותב הקורבן נתנאל. אבל זה כחלה בין ראותיה משובצה. בגיטין פרק, נראה לי שזה פרק ז' בסוף. תעיין שם בראש, אתה תראה את זה בפנים. לא, לא, זה בהמשך, זה... נראה לי שזה סוף פרק ז', תעיין שם. אולי סוף פרק ח', קיצור. זה העניין של שבת. יש סיפור יפה, אולי נגמור עם זה באמת. הסיפור על לא תגנוב. היה פעם סוחר מפראג, שנסע להונגריה להביא יין. ואז בהונגריה היה יינות טוקאי, יש את הסיפור עם רבי נחמן עם היין ההונגרי. אז בתקופתם, באותה תקופה, כולם משבחים מאוד את היין ההונגרי. היינות בהונגריה היו מאוד מיוחדים. נסע סוחר מפראג, צ'כיה, להונגריה להביא יינות. הוא נוסע והוא לקח איתו איזה נער צעיר משמש, שאיתה איתו שיעזור לו. הנער הזה בדרך חזור, הוא עשה שם כסף, הרוויח כסף, ואת הכסף שהוא עשה שם בבציר, בכל העבודות שלו, לא יודע איפה להחביא את זה, במקום טוב, שבת, יום חול, בלילה, ביום, אז הוא לקח את אחד החביות, והחביא את זה בתוכו, ככה, בתוך אחד החביות. ועשה לעצמו סיבן על ידי חבית זאת, והוא אמר, נו, את ההגיון הפשוט, מי שישמור על החביות, ישמור גם על הכסף שלי. הוא סומך על השיר הזה. למעשה, השיר הזה הבין שהכסף נמצא כנראה בין החביות שלו, הלך, חיפש, מסע, ולקח. גנב. חוזרים לפראג, אותו נער הולך מחפש בחביות ולא מוצא. מוצא את החבית עם הסימן, אבל את הכסף הוא לא מוצא. הוא לא יודע מה לעשות, רץ לנו ביהודה. לא נביא יהודה הבין, כנראה שהוא הכיר גם את השיר הזה, הוא הבין מי הגנב. אז הוא קורא לו ואומר לו, תגיד, מה עם הכסף, איפה זה? הוא לא יודע, אני לא גנב, הוא לא יודע מה זה. אני יודע ביהודה גם כי מתוך התשובות שלו הבין על מה מדובר. אמר, תראה, מה לעשות? חבל מאוד, אבל כנראה אם לא אתה גנבת את זה, אז כנראה שמי גנב את זה? גוי, נכון? אז הגוי שיחק בין העינות שלך, פתח, שכשך, נגע, אז הכל יהיה נפח. אז אין לי ברירה, אני חייב להוציא איסור על כל היין שאתה משווק, שהוא אסור שהוא יין נסך. טוב, ואז אותו עשיר נכנס ללחץ, הוא אומר לו, לא, אני גנבתי את הכסף. הוא אומר, מה, לא מאמין לך, עכשיו אתה אומר את זה רק בשביל להציב את הכסף שלך. היה צריך לתת סימנים. והוכחות שהוא הגנב, רק אז הוא שחרר אותו ונתן לו את זה. דרך אגב, יש פירוש, מסיים עם הפירוש של האמרי אמת, הוא אומר מה זה, רואים את כל עם ישראל רואים את הקולות. אז פעם מישהו שאל אותו, למה צריך לראות את הקולות? הוא אומר שכתוב לא תגנוב. אז אם היו רק שומעים, היה אפשר להגיד לא איבב, לא תגנוב. אז הוא אומר, לכן כתבו לא תגנוב, רואים את הקולות שזה עם א', שאי אפשר לגנוב. השם יעזור שבאמת שבת נחמו, תהיה לנו נחמה שלמה בבניין בית המקדש מרב ימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לבקש את ישראל לפי כך ריבונו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורו ויאדיר.